ברוכים הבאים לפינה עברית, אני ריק גרין. היום ליום עצמאות הייתי רוצה לספר על דמות הרואית ששמה אבי לניר. סגן אלוף אבי לניר, או אברהם לניר, היה טייס קרב ישראלי הבכיר ביותר שנפל אי פעם בשבי האויב. דמותו של לניר נחקקה בתודעה הישראלית כדמות הרואית, כאדם שמסר נפשו תוך עינויים קשים בשבי סוריה, ולא הסגיר את סודות המדינה עליהם היה אמון. אבי לניר נולד בשם אברהם לנקין בהרצליה ב-25 בינואר 1940. הוריו יעקב מלכה היו חברים פעילים באצ"ל. לימים הפך אביו לבכיר בשבק. דודו של לניר הוא אליהו לנקין, מפקד אוניית הנשק אלטלנה. לניר למד בבתי ספר שונים, משום שתפקידיו של אביו בשירות המדינה חייבו את המשפחה להחליף מקומות מגורים לעתים. בשנת 1953 עברה המשפחה לוושינגטון במסגרת שירותו של אבי המשפחה בשירות המדינה. בגיל 17 חזר לניר לישראל עם משפחתו, ובשנה שנותרה עד לגיוסו למד במגמת אלקטרוניקה של הבית ספר הטכני של חיל האוויר. באוגוסט 62 נשא לאישה את מיכל ברזילי, שמשפחתה, שהייתה מקורבת למפאי, הייתה בעלת אידיאולוגיות הפוכות לזו של משפחתו. דודה של מיכל, אריה פולונסקי, היה חבר בארגון הגנה, ונרצח בידי מתנקשים מהאצ"ל בשנת 1939. לזוג נולדו שני ילדים, נועם, לימים איש עסקים מצליח, ונורית. לניר התגייס לצה"ל בשנת 1959 כחניך בקורס טייס. הוא הצטיין לאורך הקורס ולימים נודע בקור רוחו ובתפקוד מושלם בתהליך תרגיל המדמה נפילה בשבי. ב-1963, כששרת כמדריך בבית ספר לטיסה, התנגש מטוסו מסוג פוג'ה מג'יסטר במטוס ווטור בעת טיסת לילה מעל אזור התחנה המטאורולוגית בבית דגן. לניר הצליח לנטוש את המטוס, אף שזה לא היה מצויד בכיסא מפלט, אך החניך שישב במושב הקדמי נהרג בהתרסקות המטוס סמוך לקיבוץ גבעת ברנר. היה זה המקרה הראשון בהיסטוריה של החלצות ממטוס פגוע מדגם זה. ורק שנים רבות לאחר מכן נטש טייס ישראלי נוסף, אילן רמון, מסוק פוגה מג'סטר באופן דומה. במסגרת שירותו כטייס קרב נשלח ב-1965 לטכניון ללמוד הנדסת אלקטרוניקה, וסיים בהצלחה את לימודה בשנת 1969. בעקבות הכשרה זו היה מטייסי הניסוי של הטכנולוג, אב הטיפוס שקדם למטוס הכפיר. באפריל 67 הוזנק לניר לירת מטוסי מיקסורים שחדרו לישראל. במהלך קרב אוויר שבו הופלו 6 מיגים, דלק לניר אחרי מטוס מיג 21, ופתח עליו באש תותחים, מטווח של כ-200 מטר. מטוס המיג נפגע והתפוצץ. מטוסו של לניר חדר לאזור הפיצוץ, כוסה בשכבת פיח עבה, שהקשה על הרעות מבעד לחופה. על אף הרעות הנמוכה, הצליח לניר לשוב לשטח ישראל ולהנחית את המטוס בעזרת הנחיות של טייס אחר שטס לצידו והנחה אותו במכשיר הקשר. לימים כונה האירוע בשם פרשת המיראז' השחור. סיפור זה הפך לאחת מאגדות החיל, בדומה להנחתת המיראז' ללא טייס בתוכו, שביצע רן פקר מספר שנים קודם לכן.
עלית למעלה
בשנת 1969, במהלך מלחמת ההתשה, יצא לניר לגיחת הפצצה מעבר לתעלה. לאחר ביצוע יעב מקלעים נמוך, נפגע מטוסו של לניר מרסס התפוצצות מטען של מוקשים, אותם הובילה המסעית. לניר נחת בשלום, למרות חורים גדולים שהיו בכל גוף המטוס. באוגוסט 1971 מונה למפקד טייסת המיראז'ים, טייסת הקרב הראשונה, שהייתה מוצבת בבסיס חצור. מספר חודשים לאחר שהתמנה למפקד הטייסת, נאלץ לנטוש את מטוסו שוב, לאחר שבן זוגו לטיסה התנגש בו. הניר נפצע באורח קשה, אך התעקש וחזר לשוב שבועות ספורים לאחר האירוע. במסגרת שירותו הצבאי השתתף לניר בכ-200 גיחות קרב, שבהן הפיל 3 מטוסי אויב מסוג מיג. הנפילה בשבי. במהלך מלחמת יום הכיפורים ב-13 באוקטובר 1973, סמוך לשעה 11 בבוקר, הוזנק לניר למשימת יירוט בעומק השטח הסורי. ככל הנראה, לניר לא נכח בתדריך הבוקר של הטייסת, ולא היה מודע למיקומן של סוללות הטילים הניידות שהסורים הציבו במהלך הלילה. בדרכו חזרה לישראל נקלעו לניר ומספר 2 שלו למערב טילים. מטוס המירז של לניר נפגע בחלק האחורי מטיל קרקע אוויר SA-3 והחל לבאו. לניר הצליח לנווט את מטוסו הפגוע מערבה עד שנאלץ לנטוש אותו מעל שטח ישראל. לרוע מזלו, רוח מערבית חזקה סחפה את המצליח לכיוון הכוחות הסורים. לניר הגיע לקרקע בריא באזור מזרת בג'אן. חיילי שריון ישראלים מחטיבת 188 ראו אותו צונח, אך חשבו לטייס מיג. לאחר דקות אחדות יצר קשר מפקד יחידת החילוץ אליעזר כהן עם יוסי בן חנן, מגד השריון שבגזרה. בן חנן שלח במהירות מספר טנקים לחלץ את לניר. לניר התנתק מהמצניח והחיל לרוץ לעבר השריון הישראלי. הסורים שביקשו להפסיק את ריצתו של לניר ירו עליו מספר פגזי ארטילריה, אך ככל שחלפו הדקות הצליחו חיילי קומנדו סוריים להקיף את לניר. לניר נצפה כשהוא מתרומם מהקרקע ומוכנס לנגמש סורי שהסתלק במהירות מזרחה. משנודע דבר נפילתו בשבי של לניר, נרשמה תכונה ודאגה רבה בצהל ובצמרת המדינית של ישראל. חששם של אלו גבר משום שבניגוד למנהגם של הסורים להציג בטלוויזיה טייסים ישראלים שנפלו בשבי, לניר לא נראה בפומבי. על פי עדותו של פרופסור יובל נאמן, העבירה ראש הממשלה גולדה מאיר מסר להנרי קיסינג'ר, כי ממשלת ישראל מוכנה לוותר על פסגת החרמון בתמורה ל-28 טייסים ישראלים, ולניר בתוכם, שדפלו בשבי הסורי. הצורך לחלץ את לניר מידי שובב היה קריטי. מעדותו של סרן עמיחי רוקח, איש צוות אוויר שנפל בשבי יום לפני נפילתו של לניר, התברר כי השניים שוחחו ביניהם בבית חולים סורי, כשהם שוכבים משני עברי פרגוד. לשאלתו של רוקח ענה לניר, המצב שלי קשה מאוד, יש לי שברים בידיים וברגליים, שברו לי את העצמות. ב-9 ביוני 1974 החזירו הסורים את גופתו המעונה של לניר. מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף במילואים מוטי הוד, אמר שבידי לניר היה מידע שהיה מעמיד את קיומה של ישראל בסכנה, אילו היה נשבר וחושף את סודותיו. באפריל 1976 הוענק ללניר עיטור העוז. בתיאור הנסיבות לעיטור נאמר, סגן אלוף אברהם לניר עונה למוות על ידי חוקריו ולא חשף כל מידע. במעשיו אלה גילה סגן אלוף אברהם לניר ז"ל אומץ לב, נאמנות והקרבה עילאית. את העיטור הפקיד הרמטכ"ל מרדכי גור בידי מיכל אלמנתו של לניר. יהי זכרו ברוך. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.
רצית לעוף, רצית כבר הלאה, עם חצי חיוך עלית למעלה, מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים, תן רק עוד שנייה אחת לומר לך רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי, מיליון כוכבים בשמיים את הצבע שלך בעיניים, רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים, רציתי לשיר לך, לומר לך שלום. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. תן רק עוד שנייה אחת לומר.